נקודות שהתבררו בסוג של פתיחה, של מבוא מאוד מיוחדים, לעומת כל הפסוקים שבהם ברור שיש ציווי אלוקי שנאמר לישראל דרך משה רבנו. יש בפרק כ"ז שקראנו אותו בשבת שעברה, יש פנייה של משה אל הקדוש ברוך הוא לבקשת מינוי מנהיג, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש של העדה. רש"י אומר על פי חז"ל ביטוי שהוא מבחינת הנפש אולי נראה טוב במציאות שלנו, אולי אפילו מקובל. מה שאומר, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שאין הם דומים זה לזה, שיש בעם ישראל כ5 מיליון רמטכ"לים, דוברים וראשי ממשלה, שונים אחד מהשני, כמו הקדוש ברוך הוא צופה במציאות. מה פירוש גלוי וידוע לפניך? עשית אותנו שונים, פרצופנו שונים, דעותינו שונות. מנה עליהם מנהיג. שמה יעשה? מה תפקידו? מה גמתו? שיהיה סובל כנגד רוחו של כל אחד. איך אפשר? איך אפשר בתוך משפחה? איך אפשר בתוך כיתה? איך אפשר לסבול דעתו של כל אחד? הרי אם הם שונים, אז גם האופן שבו הם מסתכלים על החיים, על התפקידים, על סדרי עדיפויות, הוא אופן שונה. אז איך אפשר לסבול את כולם? אחר כך אומרת הפנייה של משה רבנו, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם ואשר יביאם. ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין לו רואה. זה הסוגיה. יש צון. אנחנו עמך וצון מריתך. והפנייה של משה רבנו זה למנות אדם שתכונות הנפש שלו יהיו כפי שחלק תואר וחלק עוד יצטרך להתברר. מה זה יצא לפני, מה יבוא לפני, מה פירוש יוציא, מה פירוש יביא. אבל אומר הכתב סופר, חשוב למשה רבנו לומר שאם לא יתקיימו התנאים האלה, זה עלול להיות מצב שבו עדת השם אין להם רואה. יש להם אולי בעלי פונקציות של הנהגה, תפקודים חיצוניים של הנהגה, אבל בעצם במהות לא זה כמו שאין להם רואה. הקדוש ברוך הוא מקבל פנייתו. כך נאמר בהמשך אותו פרק, כך לך את יהושע בינו. לך זה בדרך כלל בתורה ביטוי, כך רואים בחז"ל, כך רואים במפרשים, כמו לומר, לשיטתך, לטובתך, להנאתך, לעצמיותך. לכן אומר רש"י במקום על פי המדרש, קח לך את יהושע בן נון, ככנו בדברים. תאמר לו מה ערך פעולתו. ומה היא? אשריך, שזכית להנהיג בניו של מקום. זה כבר לא עיתון הארץ שמוחא לך כפיים. זה לא ערוץ 2 שמשבח אותך או מגנה אותך. זה הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לך, אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום. יש זכות יותר גדולה מזאת. יש שכר גדול יותר מזה, יש כבוד יותר גדול מזה, זה נפלא. זה בפסוק י"ח. זה מחזיק מעמד, פסוק אחד. בפסוק י"ט פוגש הביטוי בעצם את המציאות, כך אומר רש"י על פי המדרש, כתוב שם בדברי השם למשה, בהמשך, כתוב, וציווית אותו לעיניהם. במה תצווה? יש פה איזה חיסרון במושא. הפעולה הזאת של הציווי לא מוזכר מה תוכנה. אומר רשי במקום, מאוד דומה לדברי רשי בספר שמות פרק ו', גם שם יש ביטוי דומה, על מנת שתרחנים הם, סרבנים הם. איפה אשריך? איפה בניו של מקום? מה שאתה תפגוש במציאות בשטח, זה תרחני וסרבני. אתה מוכן? תמונה. לא מוכן? אין לך מינוי. אז מה האמת? בניו של מקום, או תרחני וסרבני. יכול להיות שחלק מהמשמעות נמצא באמת בסדרה הזאת של הפעלים. יוציאם ויביאם. יצא לפניהם ויבוא לפניהם. כי לפי רש"י, על פי המדרש, יצא לפניהם ויבוא לפניהם. בהקשר הזה, מלחמת לבנון השנייה, שאת הימים שלה אנחנו זוכרים בתקופה הזאת שאחרי 17 בתמוז, ברור גדול, ברור נוקב. כי אפשר להגיד המהות של הקיום וגם של ההתפתחות, גם של יכולת המלחמה של צה"ל, לא מעט תמונה במושג אחריי. זה בעצם מה שכתוב במילים יצא לפני ויבוא לפניהם. אומר רש"י, אמר משה, בבקשה הקדוש ברוך הוא תמנה עליהם אדם שהוא הולך בראש חילותיו. הוא לא יושב בבית. הוא לא יושב בפלזמה והוא שולח אנשים לקרב. הוא נמצא. הוא איתם. כדרך שאני עשיתי במלחמת סיחון, זאת הדוגמה הראשונה. דרך שעשה יהושע בן נון בהמשך בירושת הארץ, זאת הדוגמה השנייה. הדוגמה השלישית היא הדוגמה של דוד. וכך בעצם מביא רש"י במקום את שלוש הדוגמאות האלה. אולי הפרשה שלנו מביאה לכלל חידוד כמעט בלתי נתפס של המושג אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. לפני שבאיזשהו שלב הציווי האלוקי שימצא פה בדף שקימנו בפסקה אחת למעלה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה על השתייה, השתייה בחוץ, מי שרוצה. כתוב כאן בתחילת פרק למד א', מדבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. השליטה ללא עוררין של משה רבנו במנהיגות, ללא שום חשש של מהפכה והפיכה, היא יכולה להימשך. שהרי תלה כתוב בצורה ברורה, את סיום תפקידו ושליחותו של משה רבנו בעולם, רק אחרי שהתבצע החלק הראשון, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. רק אחר כך תאסף אל עמך. מי המנהיג שבמו ידיו יסיים את פרק שליחותו בעולם? מיד אחר כך כתוב, וידבר משה אל העם לאמור, חלצו מאיתכם. מיישם את הדיבור האלוקי. ראה אומרים חז"ל, כמה חביבים ישראל על המנהיג שלהם. שכיוון שהוא מאמין באמונה שלמה שמוטלת עליו עכשיו המשימה להוציא את ישראל לקרב, לאותה נקמה, על כן הוא לא מהסס, הוא לא מתעכב, אין לו שום חשבון אישי בדבר. הוא יוצא לפניהם, הוא בא לפניהם. כל עניינו טובת הצון. אם עכשיו האחריות על הצון היא האחריות לצאת למלחמה, אז הוא עומד במשימה האלוקית הזאת. אין לו שום כוונות רווח אישי, או מעמדי, או איזשהו כבוד בסוגיה הזאת, רק המשימה בעצמה. אולי, אם זאת נקודת הזיכוך של המנהיג, שהוא יוצא בראש החילות, והוא לא נשאר מאחור ושולח אנשים לקרב, יכול להיות שאפשר לקיים בו את הביטוי אשר יוציאם ואשר יביאם. כי באמת לסבול דעתו של כל אחד או להלוך כנגד רוחו של כל אחד, אין הכוונה בביטוי המודרני היום להכיל. היום באזורי יהודה ושומרון צהל הוא מכיל את הערבים. הוא היה יכול לנקוט במדיניות תקיפה, אבל הוא מעדיף מדיניות של הבלגה, של שקט, לא להציס, לא לעורר מלחמה. בעצם לסבול דעתו של כל אחד, זה היה עלול להיות כך. ואז המנהיגות היא משהו שהולכת בין הטיפות, מגמגמת, אין בה דרישות, אין בה סדר גודל של אחריות ומשימות, הכל נחמד. מה שלא יכול להתרחש באופן מציאותי, כי יש משימות, כי יש אחריות. אלא ההקשבה לצורך של כל אחד, לאופי של כל אחד, היא חלק מהמושג אשר יצא לפניהם. היא חלק מהאכפתיות של המנהיג ביחס לאומה, ביחס לצונו. מתוך כך הוא מוציא אותם מהמקום הפרטי האנוכי. הוא משחרר אותם מהמגבלות של האנוכיות. הוא מחלץ אותם, כמו שאומר הרבי מקוצק, מהפרטיות שלהם. הוא מוציא אותם. הוא מביא אותם, אומר אונקלוס, הוא מעלה אותם לארץ. הכניסה לארץ דורשת עלייה, דורשת יציאה מהבית כלא הפרטי האנוכי. כל זה לא יכול לעשות המנהיג על פי המגמה האלוקית, בלי להיות קשוב, בלי להרגיש את צורכיהם השונים. שהרי בפניותם מצד נשמתם הם בניו ובנותיו של מקום. זאת הנשמה שלהם. נכון? אולי אתם לא מכירים את זה. אבל אצל אדם כמוני, זה עטוף במעטפות שנקראות תרחנות וסרבנות. יצרים, שחיקה, טעויות, בלבול, כל החולשות האנושיות. אבל זה מבחוץ, לא מבפנים. אז המנהיג צריך להוציא אותי מהמקום החיצוני, מהמגבלות שלו, לשחרר אותי ולהעמיד אותי על נקודתי הפנימית. הוא לא יכול לעשות את זה אם הוא עצמו לא מוציא את עצמו. אם הוא לא יוצא, בראש חילותיו. למשל, הפרשה הזאת, לפני שהיא מגיעה לסוגיית הנקמה, לפני שהיא מגלה עוד פן במנהיגות כזאת שיש בה רק מסירות למען הכלל, עוסקת בפרשת הנדרים. למי נאמרה פרשת הנדרים? לראשי המטות, למנהיגי השבטים. אתה בתור מנהיג, וזה לא משנה אם אתה מנהיג של עצמך, או מנהיג של משהו בסביבתך, או מנהיג בקנה מידה יותר לאומי, יותר ציבורי, תפקידך להיות קשוב לצורכי המונהגים. אם עכשיו יש להם איזושהי שערה נפשית, מחלה שהם רוצים לרפא ממנה, חיסרון שהם רוצים להתגבר עליו, הם יוציאו לפועל את המושג נדר. תטפל בזה. תראה מה צריך להתקיים, תראה מה אפשר להתיר, תראה מה אפשר להפר. יש יום שומו, אין יום שומו. זה הפתח של מנהיגות. כלומר, אחרי המשימה שנאמרה בפרשה הקודמת, בסוגיית המנהיגות להלוך כנגד רוחו של כל אחד, מגיעה הפרשה הזאת ומתחילה בדיוק בסוגיה הזאת של המנהיגות. להיות קשוב. אבל לא להוריד את קומת המנהיגות לרמת צורכי המנהיגים. כי אז אולי מציאתכם תהיה, אולי המשרדים ליחסי ציבור ירוויחו יותר כסף, אבל לא הנהגת. לא הוצאת למשימות. לא שינית בתוך המונהגים מאומה. אז מה הועלת? יכולת איזשהו פרק של זמן להחזיק מעמד. שנה. כמה החזיק הרשע הזה במצרים? שנה הוא החזיק. כל העולם יקשיב רק לדיבורים שהיו כשהוא עלה לשלטון. אותם פרשנים, אותם מדענים, אותם חכמים, כל הלהג וכל ריבוי המילים, הכל מתנפץ מול המחזה האלוקי. אז שואלים בן אדם חכם, ועוד בן אדם חכם, ועוד בן אדם חכם. תגיד, מה יהיה? מה יגיבו אלה? מה יגיבו אלה? ואז אתה שומע מאחורי כל החוכמה, כל הכישרון, כל ההברקות, אומר עוד אחד ועוד אחד את החידוש העצום. אני לא נביא. בלי פלאים, השתחרנו קצת. היינו בטוחים שכן. כאילו הוא רוצה פיך. סוף סוף יגיד לנו מישהו מה הולך להיות בעולם של הקדוש ברוך הוא. גילית לעצמך וגילית לנו, אין לך יכולת להיות נביא. זה שמחה גדולה. להיות משוחררים ממנהיגות מלאכותית. אבל התורה רוצה לבנות אידיאל. היא רוצה לבנות את הגובה. והגובה כן כולל בתוכו את ההתייחסות לכל אדם על פי מצב הרוח שלו ומצב הנפש שלו. אבל לא נעצרים שם. עולים קומה, נכנסים לפרק למד א', לאותה מלחמה מול מדיין. רצית לשאול קודם?
אני כן רציתי לשאול.
בכבוד.
הביטוי סרבנים הוא נשמע כמו משהו של החלטה.
זה בדור שלנו, שמושג סירוב הפקודה נהיה אחד מ-14 עיקרים של אמונה, אבל זה לא בדיוק הביטוי סרבנים אצל חזר. שאתה כמנהיגי רוצה, למשל, שעשה חסד, ואני, זה לא מתאים לי, זה לא מתחבר לי, אז אני אקרא סרבן. זה לא הכוונה שאתה נותן פקודה, ואני חושב שאני אהפוך את המדינה עם זה, אם אני אסרב לך, ואז כל הבירור האידיאולוגי החשוב ביותר הזה, האם סירוב פקודה יכול להציל את גוש קטיף, או לא יכול להציל את גוש קטיף. זה לא צריך להמיס, אני יודעתי על דברי רש"י. רש"י מדבר על סרבנים בהקשר של תרחנים. נודניקים. כאלה שבעצם חושבים שהמנהיג שלהם בא לשרת אותם. וכתוצאה מזה הם מתעסקים באנוכיות שלהם ומסרבים לצאת ממנה.
מטריחים?
הם מטריחים. מקשים את החיים. כן. נכון. פעמיים משרד החינוך המעולל, במיוחד בזכות שר החינוך המבשר, פעמיים, שני מצבים, תוך אולי חודש וחצי, באותו יום של אירוע שאני חושב שהוא מזעזע לב כל אדם, ודיברנו על זה פה במכון ביום חמישי, ההוא על הרצח בבאר שבע בבנק, שמשרד החינוך למחרת, הוא עוסק בבחינות למתמטיקה והקלות לבחינות וכו' וכו'. שאבא שוכח תינוק שלו, בן שלו, 7 שעות במכונית. זה מצמרר. זה לא רוע. יש בו משהו הרבה יותר חמור. ואתה למחרת עושה מסיבות עיתונאים, ושוב עוסק בהקלות לבחינות בגרות. ואין לך שום מילה להגיד על העיוות הזה. ראיתי שחת כתבה יום אחרי זה, באיזשהו עיתון, שהיא נשבעה, כמעט כתבה נדרה, רק זה לא היה צריך להתאים דווקא לפרשת מטות שקוראים אותה בשבת, שהיא יותר בחיים שלה לא תשתמש בפלאפון כשהיא מורידה, מסיעה את הילדים שלה לפעוטון ומחזירה אותם. נחשוב רגע ביישוב הדעת, זה לא היה ברור קודם? הכלים האלה הם צריכים לנהל את החיים שלנו. אנחנו עבדים של הכלים האלה. זה לא דבר ברור שכשעוסקים בחיי אדם לא משתעבדים לכלים האלה. זה צריך הדעת. ובהקשר הזה, נכון, חינוך, זה הוא בא לומר לעולם. לא אוסף של ידיעות, לא אוסף של בחינות, לא הקלות של בחינות. תצאו ותראו, בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, במה התעסקו בגדול בתחום שנקרא השתלמויות מורים? במה הם עסקו? בתוכן, בציונות, בחיי אדם, בדאגה לנשמה של תלמיד או של התלמידה? או בכלים? שמעתם מה זה? אתם יודעים מה זה המילה הזאת? תקשוב. זה בעברית זה מחשבים. זהו. זה מה שיש לעסוק בעולם המודרני. וכבר יש גוף אזרחי, מקצועי, חייבים להגיד גם כלכלי, שהוא מציע לשר החינוך, וזה הולך להיות בשורת הדור, שבעצם לא יהיו יותר ספרים. לא נעייף יותר את התלמידים. לכל תלמיד יהיה מחשב קטן כזה, זה נקרא טאבלט, יש דבר כזה? אני לא יודע. משהו כזה. וישוחחו, איך המילה המודרנית הזאת, יש שיח בין המורה לתלמיד, סביב הטכנולוגיה הזאת. נשמה, מתי תהיה? זה מה שהתורה בונה, סוגיה של מנהיגות, היא גם בצבא, היא גם בחיים האזרחיים הציבוריים, היא גם בחיים החינוכיים, היא גם בבית, ואפילו היא בתוך הנפש. בסופו של חשבון, השאלה, אם אני חי את הסך הדעת, והטכנולוגיה משאבת אותי, או ההפך, היא גם שאלת מנהיגות. נכון שהיום כל דבר זה פרויקט מנהיגות, ישראלתי בזה בית ספר יסודי, כן הקיימת לישראל, תוכנית מיוחדת עם בית הספר, על מנהיגות צעירה. זאת אומרת, אתה בכיתה ד' כבר יגידו לך שאתה מנהיג. פילה פליים, את הגאווה, במקום להתחיל בגיל 18, תתחיל אותה בגיל 10, זה גם טוב. לא, הכוונה, מנהיגות על עצמנו. האדם על עצמו. גם בנדרים יש סוג של מנהיגות. מאוד לא רצוי להישאר בנדר. לא רצוי לפרוש מהציבור. כך מבאר המהר"ל את הגמרא מסכת נדרים. הגמרא אומרת, כל מי שנודר, כאילו בונה במה. בשעת איסור במות, הוא הולך לבנות במה פרטית. וכל מי שמקיים את הנדר, מקום להשתמש באפשרות להתיר אותו, אולי הוא היה בטעות, או הוא לא היה על תנאי מסוים, כל מי שמקיים את הנדר, כאילו מקריב על הבמה הזאת. בסדר, אז זה מצבי נפש שונים, שצריך בהם התערבות של הנהגה. בסופו של חשבון, ההנהגה האמיתית היא בתוך האדם עצמו. זאת אומרת, נכון שהמורים יכולים לעזור לי, להתנהג נכון. יכולים להניג אותי. אבל בסופו של חשבון, השאלה איך האדם מניג את עצמו. וכל היסוד הזה שנקרא תרחנים סרבנים, בניו של מקום, בעצם זה ברור בתוך הנפש של האדם. למשל.
זה לא מקרקע את המנהיגות?
מה? מה מקרקע? לא שאין לגיטימיות, שהציבור, זה מה שהוא בוחר, זה מה שהוא מקבל. מי שתרח בערב שבת, יאכל בשבת את מה שהוא תרח בערב שבת. אבל יכול להיות שהמציאות הציבורית, לפחות בסביבת העמים שבאזורנו, מתחילה כן לגלות שבכוחו של העם לטבוע שינוי במנהיגות. ואולי כתוצאה מכך תשתנה הרמה המוכרת, שיכול להיות שהיינו צריכים להסתדר איתה כך וכך שנים, כך וכך דורות, ואולי נשוב ונפגוש מנהיגות מסוג משה רבנו.
היה פה במנהיגות הסביבתית משהו שהוא מאוד מתפרק, היו פה שבטים לפני 150 שנה שהתנהגו בפרעות. זה לא סוג של הביטחון?
לא, אנחנו לא מחכים בקוף לאיזה סוג של מנהיגות שהייתה. אנחנו מתגעגעים למשהו חדש, משהו אחר, מוסרי, רגיש, הוא מוציא, הוא משנה את העולם הפרטי שבו אנחנו נמצאים. המציאות הזאת שבה הציבור הוא בוחר, יכול לבחור את מה שנעים לו, את מי שמוכן לסבול אותו, את מי שלא יגזור עליו גזרות, ואז המושגים הם שטחיים. אבל יכול להיות שכן יש פה איזשהו צומאון יותר פנימי, לתהליך גם לאומי וגם חברתי וגם מוסרי, שכן תהיה בו אמירה של שינוי. שכשמציבים משימה, לא מתחמקים ממנה. הרי מה הולך להיות פה בפרשת המלחמה? איך הדבר הזה מתנהל? קודם כל ברמה עקרונית, בתחילת פרק למד א', וידבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין, לתת נקמת אדוני במדיין. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לנקום נקמת בני ישראל. משה אומר לישראל, לתת נקמת השם במדיין. זאת מערכת היחסים האמיתית בין הקדוש ברוך הוא לישראל. אחד המפרשים על הגמרא, חוכמת מנוח, יום הזיכרון שלו היה ביום ראשון, לפני כ-400 שנה. הוא רוצה להסביר את הגמרא, מסכת שבת. דף למד ב', הגמרא אומרת, ביקורת כזאת חריפה על עמי הארץ, שהם קוראים לבית הכנסת בית העם. לפי כן הם מפרשים, זה כמו לקרוא לבית הכנסת מתנס. זה פוגע, פוגע בקודש, אם קוראים לו בשם של חול. חוכמת מנוח אומר, על פי הזוהר, שזאת האמרצות מסיבה רוחנית. כלומר, אבל יש אנשים שמרוב רוחניותם הם חושבים שמה זה קדושת בית הכנסת? זה ספר תורה, זה ארון הקודש, זה 10 אנשים שמצטרפים, ואז כל המערכות האלה יחד, זה קדושת בית הכנסת. כלומר, הם חושבים שבית הכנסת זה בית העם. בית אספת 10 האנשים כבסיס. אבל למה זה נקרא כנסת ולא בית העם? אומר חוכמת מנוח על פי הזוהר, קדושת בית הכנסת, זאת הכוונה, קדושת כנסת ישראל. נשמתם של ישראל היא הופעת השכינה. שכינה זו כנסת ישראל. מתוך שיש נשמה כזאת לישראל, נשמה לאומית כזאת, שהיא הופעת השכינה, יכולים 10 אנשים לייצג אותה. יכול ספר התורה לייצג אותה. אבל הקדושה לא מתחילה מכך שבני אדם עושים פעולה מסוימת. היא מתחילה מהופעת כוח אלוקי במציאות. והכוח הזה נקרא שכינה, הוא נקרא כנסת ישראל. כלומר, מצד האמת, הפגיעה של מדיין ושל מואב בנו, הייתה בישראל. ומצד האמת, מה זה ישראל? הופעת השכינה. אז היא פגיעה בהשם. אז הקדוש ברוך הוא בחבבו אותנו אומר לתת את נקמתכם. אתם נפגעתם. אתכם הפילו בפח המוסרי, הנפשי, הרוחני. וחביבותם של ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא זה להגיד נקמת השם במדיין. פגעו בהופעת השכינה, פגעו בהופעת רצונו של הבורא, דרך ישראל. זה סוג אחר לגמרי של מנהיגות. ההבנה, מה מעלת הציבור? מה זה השכה שזכית להניג בנף של מקום? שהיא לא סותרת את התרחנות, כי זה בשכבה אחרת בנפש. ההבנה הזאת היא משנה את כל סדרי הגודל. עד כדי כך, שהמנהיג שיודע שזה סוף חייו, זה סוף תפקידו, הוא מיד מזדרז למשימה. אין לו שום דבר אישי בתוך המשימה הזאת. מה זה דורש? בתוך הדיבור של משה, כתובה גם השיטה. איך הולכים עכשיו לנקום את נקמת השם? לנקום את נקמת ישראל. אומר הפסוק, החלצו מאיתכם. לפי כל העדות, כל המנהגים, אנחנו אומרים בסוף אלוקי ניצור, למען פסוק בתהילים, פרק סמך ובעוד מקום, למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך ואני. שמע הקדוש ברוך הוא, אחרי כל הבקשות, תעשה טובה, תגן עלינו. בשפה פשוטה. אפשר ככה להסביר. בזכותנו וחובתנו לבקש מהקדוש ברוך הוא, לשמור על צונו. אבל הביטוי, אנחנו עמך וצון מריתך, החפצים לעשות רצונך, הוא לא נותן אפשרות להישאר רק באיזושהי משאלת לב להינצל. אומר המלבין, יחלצון ידידיך, יחלצו למלחמה, כדרך שאמר הכתוב, יחלצו מאיתכם. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא לתת לנו כוח להבין וגם ליישם מה תפקידנו, מה שליחותנו, מה אחריותנו. לא להיות פסיביים ולומר איך אתה הקדוש ברוך הוא מנהל לנו את החיים, אלא איך אתה מתגלה בתוכנו. איך אתה אומר לנו ללכת לנקום את נקמתך מאת המדיינים. לכן אומר הרבי מקוצק, זה נקרא להיחלץ מאיתכם, כי זה אותו ביטוי של אשר יוציאם אשר יביאם, אתם נחלצים מהמסגרות הפרטיות. עד כדי הביטוי נמסרים, וימסרו מאלפי ישראל. למה נקמה? למה אמר הכתוב בפרשת פנחס הקודמת, צרור את המדיינים והקיתם אותם? המדרש אומר פה בפסקה 3, מדרש תנחומה, על חלק מהאומות שפגעו בגוף שלנו, ועל אלה שניסו לפגוע בנפש שלנו, בעבירה. שהתוצאה מזה באיסור של גיור, שאין אפשרות לבוא בקהל השם, זה למי שהביא אותנו בעבירה. צרו את המדיינים, שואל המדרש, מהו? למה מגיעים לכזאת עוצמה של ציווי על עוינות למדיין? אף על פי שכתבתי, כי תקרא אל עיר וקראתה אליה לשלום. בכלל בסדר הגודל של מלחמות השם, אין הכוונה לתת ביטוי ליצרים אפלים. מלחמה בישראל, אם הולכים אליה, צריך ללכת אליה במחנה קדוש, בניקוי מוסרי, בטיהור כוחות הנפש. המושג שכתוב כאן הוא, אף על פי שכתבתי, כי תקרא בל עיר וקראת עליה לשלום. ביטוי של הרמב״ם, בקשר אחר, הלכות חנוכה. התורה באה לעשות בעולם שלום. גם אם המילה שלום, בגימטריה, פירושה תהיה שקט, זה לא הכוונה. איך יכול הרמב״ם להגיד, התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, בזמן שכתוב בתורה, למחות את המלאק. והם מוכים את המלאק לא בניגונים, ולא בשירה, ולא בריקודים, במלחמה. ומלחמה זה כוחות נפש. מלחמה זה גם קשור לנקמה. לעשות שלום, זה כמו שאנחנו, לפי חלק מהמנהגים, נגיד בשבת הקרובה, תוך כל התפילה לברך את החודש הנכנס, אנחנו בעצם אומרים את הסוגיה בגמרא מסכת ברכות בדף ט' ז'. שם בין היתר כתוב, ירצו מפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של שקט. מי שחי במזרח התיכון, וחושב ברצינות לבקש חיים של שקט, הוא חי בחזון של משיח השקר, שנקרא מזרח תיכון חדש, שכבר 20 שנה נתחן החזון הזה מכל היבט, חוץ מפרס נובל שהוא מקבל, מול המציאות. אין מזרח תיכון חדש, אין שקט פה. שלום זה משהו אחר לגמרי. אומר הרב קוק, יש לך משימה. האם כל כוחות הנפש שלך מחוברים למשימה? למשל, אחת התופעות בדור שלנו, במיוחד בגילאים מסוימים, זה כישרון אדיר של שינה. משהו מיוחד במינו. אזורי השעות, 11, 12, 2, 3 ביום, זה לקום מוקדם. אבל, אתה רואה אותו אדם, אחרי גיל 18, בגיל הישיבה, בגיל המכינה, מגיע לצבא, מגיע לאיזושהי משימה, הבן אדם קם בחמש. שמח. זה אותו אדם. חלק זה התרחנות הסרבנות, וחלק זה בנם של מקום. זו אותה אישיות. פעם שכבה אחת יותר בולטת, ופעם שכבה שנייה. כי אם זה דור עם כוחות גדולים, ובשלב מסוים ובגיל מסוים, אין לי מה לעשות איתם. הדבר הכי מתאים לעשות אז, זה לישון. אני לא מזיק אז, ואולי תשובר כוח להמשך. יכול להיות שיש כוחות גדולים, צריך לצבור הרבה. על כן, מושג השינה. זה לא דור מקולקל. זה לא חלילה דור מושחת. זה תפילה. תיתן לנו חיים של שלום. כשיש לנו משימה אמיתית, תן לנו כוחות לחבר את כל הנפש שלנו. אל תשאיר משהו בנפש שלנו אחורה. לא מטופל. מדולג. הרבה פעמים אתה פוגש אנשים שבגיל 10, 12, 14 הם כבר היו קדושים, תאורים, יודעים את כל השס, חסידים, נראים ממרחק 3 קילומטר הצדיקים הכי גדולים בדור. ופתאום, או בגיל 15, או בגיל 17, או בגיל 19, בלגן שלהם. זה אותה נפש. הזדרז הבן אדם, לחטוף את כל המלאכים. אחי, יש לך 120 שנה, מה בורך לך? תחטוף מלאך מלאך, כל מלאך שנה. למה זה צריך להיות הכל בבת אחת? אתה מדלג על הנפש. אתה מדלג על כוח החיים הפשוט, הוא נוקם. הוא נוקם ונותר. מושך אותך חזרה למטה. אומר כברות התשובה, פרק י' אל תשמח. שהנפש שלך מאותתת לך, אל תדלג עליי. מותר לך פעם בחודש לבקש, תן לי חיים של שלום. התורה באה לעולם לעשות שלום, לעשות השלמה בין הכוחות. בן איש חי אומר, גם אלה שמקפידים, מהדרים כל השבוע להגיד, היי וביי והלא, שמעתי שזה התמתנות קצת, ויותר אומרים שבת שלום. אומר בן איש חי, למה? בני שבשבת אין סכסוך בין הגוף לנפש. יש מצוות עונג שבת. זה קראת על שבת עונג. אומר שבת זה יותר זמן של השלמה בין הכוחות. לכן, פה במלחמה, שהסוגיה היא באמת מה עשו לנו מדיין, אומר אלוקים, אני אמרתי לכם את הביטוי וקראת אליה לשלום. הכמיעה הזאת נמצאת בנפש היהודי. אין לנו עניין, משימה, מגמה, ללכת לאיזה כיכר ולהרוג אחד את השני שם. אין לנו, לא נמצא אצלנו. נכון, בית שני, אנחנו, זה לא פשוט לנו. אנחנו יודעים בדיוק למה הוא חרב. אבל בסך הכל אני חושב מציאות החיים שלנו קצת יותר עדינה, יותר ממותנת. ואם באמת יש פעם אחת שהקדוש ברוך הוא אומר, לא תדרוש שלומם וטובתם, אין עסקה מזה, אל תסיק מזה שהשם רוצה שנהיה פראים, שנהיה אכזרים, שנהיה אנשים, כל הזמן צמאי דם, לא ולא. אלא באופן ייחודי למדיין ולמואב. מדוע? אומר המדרש. לאלה לא תעשו כן. לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. אלא, זה לא תמיד מסתדר עם העין האנושית. לא תמיד מסתדר עם הלב היהודי. אומר המדרש, את מוצא, ומי שבא עמהם במידת רחמים, לסוף בא לידי ביזיון ומלחמות וצרות. אתה מוותר על האמת, איפה שלא היית צריך לוותר, אז התוצאות הן בהתאם. מכל אלה שמונים חדשות לבקרים את כל החטאים של דוד המלך, כדי להראות שאין לנו כל כך ממי ללמוד, לא ראיתי מישהו שמביא את המדרש הזה. כי המדרש הזה הוא קצת בעייתי על ה... על הבסיס של הנפש האנושית ביפיפיותה. אומר המדרש, דוד הולך לנחם את חנון בן נחש על אביו, את מלך בני עמון. אמר לו קדוש ברוך הוא, אתה תעבור על דבריי שאני כתבתי לו תדרוש שלומם וטובתם, ואתה תעשה עמם ומילות חסד? אל תהי צדיק הרבה. פסוק הזה בקהלת אומר שלושה דברים. הוא אומר, א', אל תתחכם, השם ציווה, אל תזוז ימין ושמאל. ב', הוא אומר, אל תהי צדיק הרבה. וג', הוא אומר, אל תהי רשע הרבה. לכן, כשדואג האדומי עשה ברורים מוסריים על מלחמת עמלק, ואמר לפי המסורת של חז"ל, א', טענת חפים מפשע, גברים חטאו, נשים לא חטאו, נשים חטאו, ילדים לא חטאו. ובית אמר על פי התקדים ההלכתי של עגלה הרופה, כמה התורה נזהרת אפילו מפגיעה של אדם אחד, קל וחומר מעם שלם, מהמלך שלו. יצא בת קול ואמרה לו. היא לא אמרה לו, אל תתחכם. היא אמרה לו, אל תהי צדיק הרבה. הבעיה שלו הייתה במוסר, לא בציות. לא בזה שסרב פקודה, אלא בזה שהוא היה אדם דואג האדומי, לא מוסרי. הביטוי שהמדרש אומר, מדרש בקהלת רבה, בפרשה זין, אל תהי צדיק הרבה יותר מבורכה. נכון שאדם הוא רגיש, והוא קשור לעולם מוסרי, אבל הוא לא ידע לעשות חשבונו של עולם. אתה רוצה להטיב בעולם, אתה לא רוצה לפגוע באנשים. יכול להיות שעל ידי זה שאתה לא מוחה את המלך, אתה פוגע בעולם, אתה פוגע באנשים. ולכן בת קול אומרת לדואג, אל תהי צדיק הרבה יותר מבורכה. וכשדואג הולך בעצמו והורג את כל נוב עיר הכהנים, שואלת אותו בת קול, ומה עכשיו? מה עם טענת חפים מפשע? ואז אומר יש לקיש, כל המרחם על האכזרים, סופו שיתחזר על הרחמני. מוסר מעוות, התוצאות שלו, הן מעוותות לשני הצדדים. מצד אחד, אי שימוש נכון בתופעת או במציאות המלחמה כדי למגר את האכזריות, מרחמים עליה, מתחשבים בה, ואז העיוות מתגלה באופן ההפוך, שכלפי אלה שהם בעצם רחמנים, אתה מתאכזר עליהם, כי יש לך איזה חשבון איתם, מכל מיני סיבות. אז אתה דואג האדומי, אומרת הגמרא, שאתה תורתך מהשפה ולחוץ, מה אתה עושה, שואל אותו הקדוש ברוך הוא, כשאתה מגיע לפרשת, מספרי לשון הרע, מה נשאר מכל המוסריות שלך? לכן אל תהי צדיק הרבה יותר מבורכה. פה אצל דוד, זה בוודאי לא באותה רמה. זה לא דואג האדומי. אבל בנקודה הזאת שבה אמרה המוסריות האלוקית, לא תדרוש שלומה וטובתה. ואתה שינית, אז לכן אומר המדרש, את הביטוי בקהלת, אל תהי צדיק הרבה. הוסיף המדרש, שלא יהיה אדם מוותר על התורה. זה בערך כמו לומר, כל התורה כולה, לעשות שלום בעולם. לעשות השלמה בין הכוחות השונים. כמו לומר, התורה ניתנה לגלות את המוסר האלוקי. איפה האדם צריך להיות רגיש? למה הוא צריך להיות רגיש? איפה הוא קורא לשלום? איפה הוא יוצא למלחמה? בכל החשבון המורכב הזה, בתווך, במהות, נמצא המוסר האלוקי. כשאדם לא פועל על פי המוסר האלוקי, זה נקרא יחסית למדרגתו כמובן של דוד, אדם מוותר על התורה. המושגים האנושיים היום, זה קשה מנסה. ההסתכלות האנושית על המוסר היא כל כך צרת אופק, וכל כך מחזיקה מעצמה, כל כך טובת מאחרים את ההתנהגות המוסרית, קשה לה מאוד להקל שיש קנה מידה מעליה. שקנה המידה האנושי הוא צר, וקנה המידה האלוקי חווה קולה. קשה לה מאוד לאנושיות להתבונן ולהתמודד כראוי עם המגבלה הזאת. אז לכן המדרש לא חוסך את לשונו. אומר המדרש, וזה שולח לנחם בני המון, לעשות עם חסד וטובה, ובסוף בא לידי ביזיון. חנון מלך בני עמון מבסה את עבדי דוד, ואחר כך ידי מלחמה עם ארם, ועם מלך צובה מלכי מערכה בני עמון. וירא יואב כי הייתה עליו בני המלחמה מפנים ומאחור. מי גרם לו? ביקש לעשות טובה עם מי שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תדרוש שלמה וטובתה. שם, ספר שמואל ב' פרק י', יהיה מתגלה הביטוי, מה קורה בשעה שמלחמה היא מפנים או מאחור. הביטוי שנוצר שם, שמתגלה שם בחותם האלוקי, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד הרי אלוקים. זה הבסיס למה שהגמרא אומרת, בין הדברים שצריכים חיזוק, הגמרא בברכות, זה דרך ארץ. כל אומן לאומנות שלו צריך חיזוק. צריך חידוש הכוחות. צריך חידוש בהירות המטרות. צריך לברר מחדש את הצידוק המוסרי. זה נקרא צריכים חיזוק. עד כדי שהרמב״ם אומר, פה בפסקה 7. מי האיש הירא ורך הלבב? כמשמעו, שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. ומאחר שיכנס אדם בקשרי המלחמה, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. כשרסן רואי קליין, השם קודמו, הוא קופץ על הרימון כדי להציל את חייליו. ואז הוא קורא בקול גדול, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, הוא נשען על מקווה ישראל ומושיעו בעצר. הוא לא מחפש מסתור, הוא לא מחפש הגנה. הוא יודע בדיוק מה משמעות הדבר שהוא הולך לעשות. להישען על מקווה ישראל, זה לא לפתור את הבעיה. זה לקבל כוח, לבצע את המשימה. איש משענתו בידו מרוב ימים, ובועד זכריה בפרק ח', על מהלך הגאולה אחרי 2000 שנות גלות, הביטוי שם זה המשענת. שאדם מבוגר בגלל גילו, בגלל מצבו, הוא צריך את המשענת, אז זה כלי שהוא נעזר בו להליכה. אבל אף אחד לא הולך במקומו. האדם הוא ההולך. איש שהולך על משענתו אחרי שפגעו בו, אז המפרשים מדברים בעקבות התרגום על בוריו, על בריאותו, על חוזקו, זה נקרא משענתו. הנה אנחנו אומרים, ולא נבוש כי בך בטחנו, ועל חסדך הגדול באמת ובתמים נשענו. מה פירוש לא נבוש כי בך בטחנו? הביטחון זה אומר שמה שאתה רוצה יתקיים, מי ערב לך? הביטחון זה הביטחון במשימה, לא בתוצאה בכלל. המאמין וזורע בסדר המשניות, סדר זרעים, הוא נקרא סדר אמונה, כי הוא מאמין שזאת משימתו. ולא נבוש כי בכלל בטחנו, לא נבוש במשימות שהבנו שזה מה שאתה מטיל עלינו. יישען, זה יקבל כוח לבצע משימתו. אומר הרמב״ם, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. אם העם שלנו היה עם רגיל, החי את חייו ומבקש לשבת בשלווה, הוא היה מפנה את הזירה העולמית מזמן, כמו שפינו אותה כל עמי העולם עד ימינו. שור, בבל, רומא, יוון, מה נשאר מהם? אבל זה העם שהוא גילוי השכינה בעולם. הוא גילוי האמת האלוקית בעולם. הוא דרכו מנהיג אלוקים את העולם. רב חיים ויטל חילק את חוק לישראל. כל יום עם הפסוקים, בתורה, בנביאים, בכתובים, במשנה, בגמרא, בזוהר, בהלכה ובמידות. יום ראשון של פרשת מטות, הולך להתכונן מפרשת הנדרים לפרשת המלחמה. מה רב חיים בחר? להבין שכשאנחנו בארץ ישראל, פעולת השפע האלוקי לעולם עוברת דרכנו. ואומות העולם יונקות מאיתנו. זה הסדר הנורמלי. כשאנחנו בגלות, יכול להיות שמי מאיתנו חושב שרק שמה באיזה מקום או מקומות אפשר לתפוס מלאכים רוחניים, הקדוש ברוך הוא סובר אחרת. על מה אלבון השכינה כשאנחנו בגלות? שהשפע האלוקי יורד דרך אומות העולם וישראל יונקים מהם. אנחנו לא יונקים מהקדוש ברוך הוא ישירות, אלא דרך מסכים ומחיצות ושרי אומות העולם. על ייחוד השם הוא עושה מלחמה. אנחנו בארץ ישראל עושים מלחמה על גילוי כבוד השם בעולם. אין לנו חיים בלי המשימה הזאת. אנחנו עמך וצאן מרעיתך. אנחנו חפצים לעשות רצונך. זה לא רק המשימות השכליות שלנו. אנחנו חפצים, זה הנפש שלנו. כך אנחנו מרגישים. בעומק. יכול להיות שתרחנותנו וסרבנותנו מנעת מאיתנו את זה. לא יכול להיות שכל מיני חלקי תרבויות שאספנו אלינו מבין אומות העולם, שוחקות בנו את התודעה המוסרית האלוקית הזאת. אבל זה הנשמה שלנו. זה מה שאומר הרמב״ם. וישים נפשו בכפו. מוכן לקחת את הנפש שלו ולוותר עליה. רב סרן בני הריים, שם קום דמו, מלחמת לבנון השנייה, טנק אחד מהווה כוח של חילוץ, של עזרה, של ערבות הדדית, של אכפתיות, מתנדב. אף אחד לא קרא לו להיכנס לקרב. זה לא רק משהו בחירי, אישי, מיוחד במינו. זה לא רק משפחה שמגדלת כזאת דמות. זה גם התאמה והנפש למה שהקדוש ברוך הוא יצר אותנו. ושים נפשו בכפו, מתוך מודעות עצמית, לא מתוך דילוג עליה. ולא יירא ולא יפחד. ולא יחשוב, לא באשתו ולא בבנה. אספר לחבר שבעופרת יצוקה, הרבנות ארגנה כל מיני הרצאות, שיחות ללוחמים, בעיקר חבר'ה מהמילואים שהיו בצו 8, והוא הגיע לאיזה, התקרב לאיזשהו מקום שהיו בה חבורה של 20-30 אנשים. מישהו מהם רץ אליו ושאל אותו אם הוא רב. אז הוא אמר לו, למה? הוא אמר, תשמע, היה פה רב אחד לפניך, אמר, יש לכם איזה רמב״ם כזה שצריך לשכוח את אשתו וילדיו. אם אתה הולך להגיד אותו דבר, באמת תעשה לנו טובה, אל תטריח את עצמך וגם אל תטריח אותנו, שחרר אותנו. טוב, מגיע בן אדם לקבוצה, קצת עוסק במוסריות של המלחמה, ביחס בין העורף לחזית. אחרי כמה דקות הוא שואל אותם, אם אפשר לשאול אותם שאלה? אמרו לו, תשאל. שאל אותם, אתם פה מרצון? צועקים כן. אומר להם, פירוש הדבר, שאם עוד 5 דקות קוראים לכם לקרב, אתם יוצאים? אמרו כן, בשמחה. אמר, אם כך, מה אנשים והילדים אומרים? מגבים אתכם? שלחו אתכם לפה? אומרים כן. אמר להם, אז תדעו לפי הרמב״ם, אתם לא צריכים לשכוח אותם. הרמב״ם הרגע ראינו אותו. מה הוא אומר? ולא יחשוב, לא באשתו ולא בבניו. תראו את ההמשך. אלא ימחה זכרם מליבו. ויפנה מכל דבר למלחמה. איך אפשר? איפה? לאן נעלם ראשי המטות? יודע לסבול כנגד רוחו של כל אחד? איך אתה אומר לנו דבר כזה? אומר הרמב״ם, רגע לפני שאתה מתלהב מעצמך, בוא תקרא קצת מסביב. מה ההיגיון של הדברים? ואז תבין אותם. כל המתחיל לחשוב ולערער במלחמה, הוא מביא לעצמו, עובר בלא תעשה. שנאמר, אל ירך לבבכם, אל תראו, ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. זה הסוגיה שמטרידה את הרמב״ם. שאנשים יתחילו לחשוב על עצמם, כתוצאה מזה הלחץ יגבר, כתוצאה מזה המתח המלאכותי יגבר, ולא יעשו את משימתם. ולכן מוסיף הרמב״ם, מה יקרה במצב הזה? לא עוד אלא שכל דמי ישראל כלואים בצווארו. ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה מי ששפך דמי הכל. עד כדי מה שהגמרא לומדת מהפסוק ברמיהו, ארור עושה מלאכת השם רמיה. לפיכך, כשהרמב״ם אמר, לא יחשוב, לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זכרם מליבו, לפי ההקשר, מתכוון הרמב״ם לומר, אל תביל את עצמך. המחשבה סביב הבית, אולי לגרום למצב שבו האדם רוצה לחזור הביתה. ואז הוא לא עושה את משימתו נאמנה. תתגבר על הקשר הזה. תתגבר על העיסוק בחשש שמה לא תחזור. האם כך, אם הבית נותן לך גיבוי, אם הבית אכפת לו מזה שאתה יוצא לקרב ונותן לך ברכה, אתה לא צריך למחות אותם בלבך, זה לא משימת קודש. זה רק ברור בשאלה, האם עכשיו אתה מרוכז במשימה, או אתה מרוכז בשיבה שלך הבית. זה חלק ממלחמת מצווה. על ייחוד השם אתה עושה מלחמה. הנה, אתה משה רבנו. יוצא לקרב למרות שברור לך שזה סיום תפקידך. כי אין לך בעולמך אלא על ייחוד השם אתה נלחם. אז בגלל שאתה יצאת בראש החילות, ובעצם יצאת לפניך, לפני הפרטיות שלך, אתה גם יכול להוביל אותנו למלחמה הזאת. עד כדי כך, שהצרורת המדיינים, אומר אור החיים הקדוש, פה זה רמוז בפסקה 8, אבל זה מהלך ארוך שלו, שבעצם כל מגמת העוינות הזאת זה כדי להתנקות מהחטא שגרמו לנו מדיין ומואב. מהחטא המוסרי, מהחטא הרוחני. זה לא שיש לנו עניין במתח נפשי איתם. אנחנו רוצים להוציא אותם מהחשבון הנפשי שלנו. וממילא לנקות את כל מה שהשפיע עלינו בקלקול. בהמשך של הפסוקים, בפרק למד א', אומרת התורה, לקראת סוף פרק למד א', בתוצאות המלחמה, ויאמרו אל משה, עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר ידעו, ולא נפקד ממנו איש. ורשי במקום מאוד מתאמץ להביא כל מיני דוגמאות שלא נפקד, זה לא נחסם. ואפשר להבין את הפסוק, במובן של מפקד, נשאו את ראש, ובמובן של לא נחסר אף אחד. במניין היה שלם. חזל לא נעצרים בפירוש הזה. והגמרא בשבת, בסמך ג' דרך כל התכשיטים שמוזכרים כאן והפירושים שלהם, מדברים על כך שלא נחסר, לא נפקד ממנו איש, הכוונה לא התקלקלנו במחשבה. תיקנו את כל המחשבות שלנו. הבינו ראשי המטות, פקודי החי, כל שרי האלפים ושרי המאות, שמשימת הקודש של המלחמה לא הייתה לפגוע במדיין כדי לפגוע בהם, אלא היה כדי לסלק את חרפת הקלקול שהם קלקלו אותנו. ולכן, אם נגיע למצב שבו בעקבות המלחמה מתברר שלא נחסר מאיתנו איש, שלא נפגמה קומתנו המוסרית, זה הניצחון המדיין. ולכן לשאת את ראש זה כמו לומר, המלחמה זקפה את קומתנו. אנחנו לא היינו יוזמים אותה. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו למצווה הזאת. אולי בגלל המורכבויות של היכולת או אי היכולת לגייס את כל הכוחות לשם משימת הקודש. אולי בגלל הקושי לצאת מהטרחנות הסרבנות. התורה ממשיכה בסמוך את פרק למד ב' את מה שאומרים בני גד ובני ראובן כאן בצד ימין באמצע. ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. זה רגע שאני בקטנותי עלול להשתמש בו כדי לנגח את אלה שלומדים ועדיין לא מתגייסים. אבל זה לא בהכרח שהתורה באה לעולם כדי שאני אעשה חשבונות עם אחרים. אני צריך לשאול את עצמי, לאן אני צומח עם הפסוק הזה? הרי מדובר פה על בני גד ובני ראובן, שני שבטים. שלהם אומר משה רבנו, חובתכם במצב הנוכחי, עם ישראל עוד לא התיישב בארצו. יש פה שעת חירום. תפקידכם לשאת בנטל, להשתתף בעול הזה של אותה מלחמת מצווה של יושבת הארץ. זה בא לידי ביטוי בכך שהאחווה שאתם הייתם אמורים לדאוג לה היא באמת מגויסת למלחמה, ומה קורה איתכם? ולמה תניעון את לב בני ישראל ועבור אל הארץ שנתן להם השם? איך תניעו אותם? איך תמנעו אותם? אומר רש"י במקום, הם יפרשו שהסיבה שאתם לא הולכים לקרב זה בגלל שאתם מפחדים. אז הם יפרשו שכנראה לפחד יש מקום, והם לא יקיימו את מה שהרמב״ם אומר על ייחוד השם עושה מלחמה. ואז אתם תהיו מאלה שערו עושה מלאכת השם רמייה, כי אתם ממסים את לבב העם. ומיד משום כך הוא מחזיר אותם להפקת הלקחים מחטא המרגלים. כה עשו אבותיכם, פסוק ח', חוזר הביטוי, ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בו אל הארץ. והתוצאה מזה שדור שלם מבין 20 שנה ומעלה מת. חרון האף האלוקי הטלטלה שהייתה במדבר 40 שנה. כל זה, מה איתכם? קמתם תחת אבותיכם, תרבות אנשים חטאים, להוסיף עוד שלילה. ויגשו אליו בפסוק תת זין, ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה, וערים לטפן. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, עד אשר עם אביונום אל מקומם. ישב טפנו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. לא נשוב אל בתנו עד יתנחל מישראל איש נחלתו. מה אומר להם משה? לכאורה, כיוון שהם מוכנים להיות חלוצים, משה רבנו אומר להם, התקבלתם. אבל הוא מדייק. הוא אומר להם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה. נכון שכשהם אמרו, אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, ולא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו, זה היה בהחלט אמירה גדולה. במובן מסוים זה נראה כמו חיבור ודאגה לכלל. אומר להם משה רבנו, השורש הוא ההבנה שזה מהלך אלוקי. אם תחלצו לפני השם למלחמה, ונכבשה הארץ לפני השם, ואחר תשובו, וייתם נקיים מהשם, אם תעשו את זה, או מישראל. ואם לא, חטאתם להשם. לכאורה, בני גד אומרים, בני ראובן אומרים, אנחנו מוכנים. וכך היה בפועל. 14 שנה של המלחמה, החלוקה, ההתארגנות הראשונית, בני גד ובני ראובן, חלוצים. נגמרו השנים, נגמר התנאי, התיישם. הולכים להרי הגולן, להרי מואב, עמון, הבשן, ומקימים גדרות צאן. והמקנה מתרבה. והבקשה לשבת בשלווה, מקבלת הרבה הרבה ברכה. ואז יום אחד פותחים חדשות. ושומעים, יבין וסיסרא עורכים מלחמה עם עם ישראל. איפה? בעמק. קח את החפצים שלך, תבוא למלחמה. הבטחת להיות חלוץ. הנה המבחן. האם אתה חלוץ לפני בני ישראל? כלומר, יש משימה מקומית, לכבוש את הארץ, אתה מבצע את המשימה, מוכן להיות חלוץ, והנה, הכל בסדר. לך הביתה, תעבוד במקנה, תסדר את החיים שלך. אבל מה אמר משה רבנו ברוח קודשו? תחלצו לפני השם. זה לא משימה מקומית. זה לא משהו שאתה אומר, אני בסדר, אני צריך שרת, אני הולך אחר כך הביתה. תמשיך להיות משרת. תבין שמה שאתה יושב עם המקנה, עם הרכוש, עם ההישגים שלך, זה רק חלק ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, ואתה מתוך כך תמשיך לשרת אותו. נמשיך להיות צונך החפצים לעשות רצונך. אם לא, יתגלה שהכל היה על תנאי. הכל היה כדי להרוויח משהו. הגעת לרווח, שוב, אתה לא צריך. משוחרר מחלוצית. זאת אומרת, שירת דבורה, יבחר אלוהים חדשים. מגן אם יראה ברומח ב-40 אלף בישראל. אז לכם שערים. אז תהיה מלחמה. אומרים המפרשים, אם המציאות של המלחמה תהיה כזאת, שיהיה ברור שכיוון שהלכו לעבוד אלוהים אחרים, בחרו אלוהים חדשים, אז המלחמה היא התוצאה של ההידרדרות הרוחנית הזאת. לא ברור כל כך מה תפקידו של המספר 40 אלף. אומר המלבים, צריך לקרוא את הפסוק, יבחר אלוקים חדשים. הוא בוחר לוחמים חדשים, הוא בוחר חלוצים חדשים. למה? בגלל שמגן אם יראה ברום 40 אלף ישראל, הלך להוכיח המלבי מהפסוקים ביהושע פרק תתוואר, שסדר הגודל של החלוץ של בני גד ובני ראובן היה 40 אלף. וכולם היו בגדרות הצון. שואלת אותם דבורה, למה ישבת מן המשפטי? לשמוע שריקות הדם. אף פעם הרב ציודה לא נתן לנו להרגיש שאנחנו בחורי ישיבה מגיע לנו משהו. אנחנו באיזה דרגה גבוהה. אף פעם לא נתן לנו להרגיש שאנחנו לא חלק מהציבור. שאנחנו מתגדרים על הציבור. לא נתן לנו לפתח את התחושה הזו. שאחריכם יוצאים למלחמה, ואתם יושבים על הכלים, ואתם מחזקים את החוסן הרוחני של ישראל, אתם שליחי ציבור. אתם דואגים לעצמכם, דואגים לזכויות שלכם. זה ברור שיש טלטלות. אין בנושא הגיוס, אין בנושא התקציבים. ברור שצריך לעשות כל מאמץ, להגן על מעמד התורה ולהגן על מעמד הלומדים. אבל, האם לא הלומדים צריכים לעשות חשבון? מה צריך להתנקות בכוונותיהם? מה צריך להשתכלל בעולם המידות שלהם? מה צריך להיות נקי וטהור בתחום המגמות, הכוונות, השליחות? רואה את הגמרא בנדרים, שעוסקת בכל מיני הקשרים של היחס לתורה והופעתה במציאות. אתה רואה את הביטוי פה בפסקה 5, בדף א', שלחו מיתם, למרות שהיה מרכז תורה בבבל, היו ישיבות בבבל, אבל את ההדרכות, את העצות, את ההכוונה, שלחו מיתם, שלחו מארץ ישראל. יש פה שאלה. איך הגיעו לפעולות תג מחיר? אני לא יודע מה זה תג מחיר, אני לא יודע מי זה. אני לא יודע אם יש מישהו שיודע מה זה. חוץ מזה שהתקשורת וכמה פוליטיקאים מתעסקים בזה, מנפחים את זה, לא יודע. אין ספק שככל שגם בגדול היציאה למלחמה במסגרת הצהלית, וגם ניקוי ותיקון כל מושגי הנקמה, יהיו בנויים הנקמה האלוקית, שתפקידה, אומר הרב קוק, לתקן, לבנות, ולא חלילה אמיס על מושג הנקמה את קלקולי העמידות שלי, זה עוד פן של השליחות הציבורית שלנו. כל אדם יעשה את החשבון, האם הוא נקי בכוונותיו, האם הוא נקי במעשיו. אני לא חושב שזו סוגיה שונה ממכלול הסוגיות שלנו בכל מה שקשור ליחס לאויב. הבירור שהסוגיה עושה כאן בנדרים אולי היא קשורה לכל המושג הזה, ניקיון. שלחו מטעם, הזהרו בערבוביתה, תתרחצו, תחבשו בגדים. מה התפקיד של ההדרכה הזאת? גמרא מסכת שבת שנמצאת למטה, כתוב בה, אמר בחי אבא רבא, אמר ביוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו, חייב מיתה, שנאמר במשלי, כל מסנאי אהבו מוות. אל תקרי מסנאי, אלא מסניאי. למה מסניאי, אומר רש"י? כי הבריות מועסות בלומדי תורה שיש רבב על בגדם. ואלה שהם לא לומדי תורה ויש רבב על בגדם, מה כל האפליה הזאת? והפסוק שהגמרא משנה את משמעותו הרגילה, הוא פסוק חריף מאוד. כל משנאה יאהב ומוות. הגמרא משנה ואומרת, אל תקריא משנאי, תקריא מסניה. כל הפרק הזה במשלי, כל פרק חד, מברר אחד לאחד הבדלים בין חוכמה אנושית לתורה אלוקית. כל חפצים לא ישבו בה. היא מעל לכל ערך אנושי. והיא עוד לפני שנברא העולם, אשר קנה נראשית דרכו. בסוף, בסוף, אחרי כל ההבדלים, שורה אחרונה. מוצאי מצא חיים. מי שמוצא את דבר השם מצא חיים. מה הנביא ירמיהו יגיד לנו בשבת הזאת? מה מצאו בי אבותיכם עוול? למה אתם מתרחקים? אומר הנביא, עליתם במצרים, הקדוש ברוך הוא אפשר לכם להיכנס לארץ. למה לא שאלתם, איה השם? למה הכהנים לא אמרו, איה השם? מה אתה חושב? להגיד, איה השם בקדושה, במוסף של שבת, זה בא לעולם שישתמחה כפיים? ושתבקש על הפרנסה שלך, על הזיווג שלך, על משהו פרטי שאתה צריך. איה השם! איפה הופעת השכינה? על זה תתפלל. מתוך כך, תסדר גם את ענייניך הפרטיים. אבל במהות, זה בעצם אומר, אם הקדוש ברוך הוא, אם הקשר אליו, הוא החיים שלנו, למה לא נחפש? איפה הם? נהיה עצמאים. ותופסי התורה לא ידעון. אם מוצאים מצא חיים, אני הבריאה, מסתכל עליך על תלמיד חכם, אתה בעצם אומר לי, תשמע, מי שמוצא את תורת השם, מגלה אותה בפועל, הוא חי. אני רואה הבגד שלך לא נקי. אצלי בעברית פירושו, זה לא חיים. אתה רוחני, אתה אישה מרחף על פני האדמה. אתה לא מבין את הקושייה שלי בכלל. למה חדר מדרגות, שאנשים שלומדים תורה, צריך להיות לא נקי? למה? רבב הבידו זה אומר משהו בחיים, לא מסודר. בסדר, אדם לא שם לב, אדם טעה, אדם ממהר, אז מחר, מחרתיים, עוד שבוע. נכון, זה לא נבחנים את זה לרבנות, בהיכל שלמה. הלכות ניקיון, אין. דאורייתא דרבנן, אין. אבל, אתה יודע מה, במקרה הטוב, לא למדת דף פ"א כשלמדת מסכת נדרים בישיבה, אבל בדף יומי אתה לומד. מה אתה עושה כשאתה מגיע לשם? מי תם? מי ארץ ישראל שלחו איגרת? איגרות קודש! תפתח את הספר בעמוד רש זין, תדע מה לעשות מחר! מה כתוב שם? תהיה נקי! תתרחץ! ככה זה מתחיל. זה נכנס פנימה. היזהרו בחבורה. כן! לא הבנתי.
אני מרגיש הרבה פעמים שאומרים, עד עשר ככה וככה, כי חילול השם. תלמיד חכם, במציאות כזאת,
יקיים
מציאות
גם שלא
אמיתית,
בתפיסות. חילול השם קשור אך ורק למידות, לא לדעות. זה ערבוב מכוון בדור שלנו. כיוון שיודעים שהמושג חילול השם הוא מפחיד, אבל ברגע שדעתך שונה מדעתי, אתה נקרא מחלל השם. זה דמגוגיה. זה השתמשות במושג כדי להרוויח הצדקה בוויכוח. אין לזה שום קשר לאמת. הגמרא מסכת יום הדף ריבב מדברת אך ורק על מידות. פלוני קורא ושונה משמש את המדחמים. כלומר, לומד ברצינות. ואז באים שני מבחנים. הם לא של מידות, של דעות. מבחן אחד, דיבורו בנחת עם הבריאות. זה הכל. מבחן שני, נושא ונותן באמונה. מסחר שלו, מסע ומתן שלו, בהגינות. זה מידות. רבב על בגדו, זה מידות. ניקיון זה צד נפשי פשוט. זה שיש דעות מסוימות שצומחות מתוך תורה והן מאוסות אצל חלק מהאנשים, זה לא יכול להיות שם. זה שיש יועץ משפטי שהוא מעז לדבר שרה ברב שמואל אליהו וציבור שלם שותק ולא מגיב ונותן ליועץ המשפטי לבזות את מדינת ישראל, לבזות את מערכת המשפט, להתערב בדברים שלא קשורים אליו. זה לא חילול השם. זה תקשורת שהתלבשה על המציאות הנפשית שלנו, חושבת שהיא שולטת בה, תוצאה מזה, מה שלא נראה להן, נקרא לא ראוי, לא חוקתי, אין חוקה במדינת ישראל. אבל זה כבר נהיה לא חוקתי. זה כל המצאות, מגמתיות, שאני מקווה בעזרת השם שלא תועלנה לחסום התפתחות של תורה. תורה צריכה להגיד את האמת. אותה תקופה שרב שמואל, יחד עם עוד 50 רבנים, לפני אני חושב 3 שנים, פרסמו את הפסק האוסר למכור או לזכור לערבים, היו גופים תורניים שאחרי 20 דקות יצאו כבר בכל כלי התקשורת נגד. כי זה לא נאור וזה לא מוסרי, זה לא מתאים לתורה ככה להיראות, וזה גורם מעיסה בעיני ערוץ 2. אני שאלתי אותם שאלה אחת, את כל יפי הנפש האלה. באיזה מקום שגרים בו יהודים וערבים יחד הייתם ב10 שנים האחרונות? עם מי דיברתם לפני שהגבתם נגד? רב שמואל אליהו נגיד בצפת, מתמודד עם הסוגיה הזאת של ערבים. זה תפקידו של רב. אין תפקידו להיות נחמד. תפקידו להנהיג. בסדר, הוא ידח כנגד רוחו של כל אחד, אבל יוציא אותם. מי מכל יפי הנפש האלה הלכו לרב שמואל אליהו כשהוא נשאר על משמרתו במלחמת לבנון השנייה, שרבים מצפת עזבו את העיר. ואמר לו, יש הכוח. נסע אליו. זה היה מסוכן אז. מי עשה את זה? זה ברור גדול של מידות. זה שאתה חושב לפי התורה האנושית שלך, שזה לא נעים ולא יפה להבדיל וליצור מצב שלאלה מותר ולאלה אסור. אולי אתה צריך לשנות את יפיות הנפש שלך. אולי. זה חלק מתופסי התורה, ידעוני או לא ידעוני. נכון שזה מאוד מאוד עדין, מאוד דק. אני חושב אבל שאמרת המידה, זה באמת השאלה הזאת. מי מנחה את שיקוליך? מה שקדוש ברוך הוא אומר, או שמה שבני אדם חושבים? בתחום המידות, זה בעצם מה שקדוש ברוך הוא אומר. גיל אחד אדם הטוב, מה השם דורש ממך? לעשות משפט, אהבת חסד, הצניע לכת. דברים שהאדם יכול להקל אותם. כרובם ככולם במידות. בעולם הדעות תנהל דיון. תנמק, תביא מקור, ידחה, יאומת. לא על הבסיס של חילול השם. הגמרא כשהיא אומרת בהמשך, עוד נכנסת לסוגיה הזאת של איך בונים קנה מידה של נאמנות מוחלטת לרצון האלוקי. אומרת, היזהרו בחבורה. תלמדו ביחד. מה שהאדם בשכל שלו קולט מנקודת המבט שלו, צריך רוחב של אופק. שרק אחרים יכולים להשלים לו. לבד הוא לא יודע את הכל. כל נגיעים אדם רואה, חוץ מנגיע עצמו. המבחן השלישי. היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. שנאמר, זל מים מדליו, מדלים שבו. שמהם תצא תורה. כמה קבע יש לך? קבוצת איכות. תלוי מאיפה אתה. אם אתה מרעננה, ויש לך אח אחד, יש לך סיכוי רציני לקבל 56. אם אתה מקריית שמונה, אופקים, סדרות, אין שום סיכוי בעולם שתקבל 56. זה או 55 או 54. ואם לא עליך, יש לך 10 אחים, ויורד לך עוד נקודה. זה לא בשוויץ. זה לא במצרים. זה פה בארץ. בצהל. חזל אומרים, זה עקום. זה לא מוסרי. זה לא שייך לדעות, שייך למידות. יזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. יש יתרון עצום לבני עניים. ומאוד קשה לבני עשירים להגיע ליתרון הזה. זה נקרא בעברית ענווה. כשיש ענווה יש צמאון. האדם לא מחזיק מעצמו, פתוח לקבל אופק אלוקי. וכשאני מחזיק מעצמי, אז הכל נמצא בי. ממי אני אלמד? הגמרא אומרת לנו, תפסיקו להשתמש במושג עשירון עליון עשירון תחתון, בהקשר הכלכלי. שכבות חלשות, תפסיקו להשתמש בזה. טעון הטיפוח. אם אני אדם שגר בצפון תל אביב, יש לי רכוש, יש לי דירה גדולה, יש לי 3 מכוניות, אני לא נותן, לא אכפת לי מזולת, אני שבע רצון מעצמי, אני טעון טיפוח. המושגים האלה הם בעצם קשורים למה שהגמרא רוצה לומר, תבנה אמת מוחלטת. אל תאסוף את הכישרונות, את ההישגים האנושיים ותאמר, כזה ראה וקדש. לכן זה ממשיך. שאלה כזאת עדינה, מפותלת, מסתובבת. מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים, לצאת תלמידי חכמים מביניהם. זה לא כל כך מצוי. אתה חושב, זה פספוס בחינוך. אם היו עושים בשיטה א' ולא בשיטה ב', זה היה קורה אחרת. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, שלא יאמרו תורה ירושה אליהם. כי כשההורים חושבים, או הילדים חושבים, או אחרים שאין להם הורים כאלה חושבים, שהכל תלוי בייחוס, הממלא לא צריך לעמול, אין תורה. הפער בין החשיבה וצורת ההסתכלות האנושית לבין האופק האלוקי המוחלט הוא כל כך גדול, אין דבר כזה בלי עמל. איפה שהתורה היא נחמדה, איפה שהתורה היא רק מאירת פנים, אני לא משתנה. אני נשאר מבוסס בבוץ האנושי שלי. ממלא את המידות אני לא יכול לתקן. כי אני לא רוצה לתקן אותן. כי אני לא חושב שהן משמעותיות. אחר כך אומרת הגמרא, למה תלמידי חכמים אין מצויים לצאת מבניהם תלמידי חכמים? רב ששת או רב שישה ברייד רב אידי אומר, כדי שלא יתגדרו על הציבור. שלא יתגאו. מזוטרה כבר לא נשאר שם, הוא הולך צד אחד קדימה, אומר, בני שהם מתגאים. אבל שבכלל מרחיק לכת, משום שקרו לאינשי חמרה, קוראים לאנשים חמורים. זה גאווה. רבינה אמר, שאין מברכים התורה תחילה. אמר רבינה, אמר רב, מה ידכתי בנבואת ירמיהו פרק ת' מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דיבר פי השם ויגידה. אז מבינה הגמרא שזה שאלה לחכמים ושאלה לנביאים, והם לא ידעו. תשובה לשאלה על מה עבדה הארץ, ניצתה, בלי יושב, למה זה חורבן כל כך נורא? עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, ויאמר השם, מה אמר בפרק ת' בירמיהו? על עוזבה מתורתי, ולא שמעו בקולי ולא על חורבה. שואלת הגמרא, זה היינו אח? זה אותו ביטוי. אמר רבי דאמר רב, ורק הקדוש ברוך הוא יכול להעיד על זה, שאין מברכים בתורה תחילה. לפי רוב הראשונים, זה בעצם לשכוח את נותן התורה. לעסוק בה, אבל להסתכל עליה בגובה העיניים. לחשוב שאני האדם, המפרש של התורה, היודע לכבוד דעתי על התורה, ואין לי שום עניין בנפש. והמבחן הוא מבחן במידות, לא בדעות. אין לי שום עניין בנפש שמישהו ינהל את החיים המוסריים שלי. וכתוצאה מהשכחה הזאת נוצר סדק ההולך ומתרחב עד ועד בכלל גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. זה בעצם סיבת החורבן. רק הקדוש ברוך הוא יודע שלא בחור בתורה התחילה. מפרש היה רבנו הרב ציודה, שלא היו מברכים לפי סדר התורה, סדר ברכות התורה, אשר בחר בנו מכל העמים, ויתר לנו את תורתו. כשאתה לומד תורה, מקיים מצוותיה, מתפלל תפילותיה, מתוך הבנה שאתה חלק מנשמת האומה, שהשכינה עוברת דרך הכלל אל הפרט, אתה מתיישר לפי מידות האומה. בישנים רחמנים גומלי חסדים, זה חלק ממהות נשמת האומה. בין אם זה לפי הבבלי, שיש סימנים כאלה בתוכנו, בין אם זה לפי הירושלמי בעברמות, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנות האלה. אלה הם הנשמות שלנו. עד כדי שמישהו אכזרי, אומר את הגמר בנדרים, תבדוק איפה אהבותיו היו, אולי לא היו בהר סיני. גיור על פי מצוות זה חלק מהותי. גיור על פי שייכות לאומית זה חלק מהותי. לא פחות מזה חשוב גיור על פי מידות. לא פחות משמעותי. אם אתה יכול לעמוד בכנסת ישראל 8 שנים לחורבן גוש קטיף, ולהגיד, יישוב כזה או יישוב אחר בישע, זה תפארת ההתיישבות. ההתיישבות בגוש קטיף הייתה כישלון. כמה פעמים היית שם? כמה ראית את הפריחה, את היצירה, את החקלאות, את התעשייה, את הקהילות, והכי משמעותי, את התורה. שלא ברכו בתורה תחילה, זה מצב שבו אני לא רוצה שמשהו אלוקי ינחה את חיי. אין לנו אפשרות לדיבור ישיר היום עם אלוקים, חוץ מאלה שיש להם אפשרות. אבל הם לא לימדו את השיטה איך עושים. מה יעשה איש פשוט כמוני? אני צריך רב. מושג הרבנות בגוש קטיף היה אות ומופת של הנהגה, הנהגת כל צורכי היישוב, הניחה כנגד רוחו של כל אחד, והנהגה ממש. ואת זה אולי היה קשה לשאת. ועצם שדגמים כאלה הולכים ומתפתחים, בסופו של דבר קרוב היום, שתורה תנהל את המציאות הציבורית שלה. לא דת, לא אנשים שבוחרים 7 מצוות בני דת משה, וככה הם משפיעים, ככה הם חושבים שיכולים להשפיע. תורה שיש בה גם ניקוי בבגדים, גם רחיצה, גם מידות, תורה של חיים. חלק מהדור ממהר ולא בטוח שהמהירות היא טובה, חלק מהדור מדלג על מדרגות טבעיות, לא טוב לדלג, וחלק מהדור מפחד, מפחד מזה שינהלו לו את החיים. מזה נסדק ונסדק ונסדק עד שבעצם אין קנה מידה מוחלט. מה זה שפיכות דמים? כשאין קנה מידה מוסרי מוחלט, אומר לך מה אסור ומה מותר. אב שמעון בן יוחאי, סודי הסודות, מה אתה שר בליל שבת ואמרתם? אב שמעון בן יוחאי, כולך הקודש, רק אתה זוכר את הדמות הזאת. אתה יודע מה אמר רשב"י? נוח לו לאדם שיפול כבשן האש ולא ילבין בני חברו ברבים. זה רשב"י. קח את זה איתך. וזה ערב חוות זולתך. זה לא אומר לייפות את המציאות. זה לא אומר לא לבקר. ירושלים חרבה כי לא הוכיחו אחד את השני. זה לא דור שאוהב לקבל תוכחות. אבל אוהב את התוכחות זה אחד מהדברים שהתורה נקנית בהם. איך אני אתקן אם אני לא אקבל תוכחה? להפך. הרי שבני אדם מפחדים מהופעת המציאות של התורה, שנותן התורה, אז הם מתקיפים. מתקיפים פעם את הרב הזה, פעם את השיטה הזאת, מנסים בכל כוח להגדיל את ההתגוננות האנושית. זה אומר את מה שאומר הנביא עמוס בצורה חדה, חריפה, והיא מבררת גם מה היה בחורבן של ישראל מעל גלותם. ואומר הנביא עמוס שאחד הביטויים למצב שבו אנשים עסקו בהנאות החיים שלהם, אחד הביטויים של עכשוויות שכל כולה מחפשת חיים של נופת סופים ולא חיים של אידיאלים, זה אומר את המילים ולא נחלו על שבר יוסף. אומר הברבנאל לפני מאות שנים, אם יש צרה בשבט אחד ואחרים לא מתייחסים לצרה הזאת, זה חלק מנבואת עמוס המדבר על השעננים השוכבים סרוכים על מיטותיהם. שהרי ההתעלמות מצרות השבטים היא לא רק בגוש קטיף. מה יגידו אנשי שדרות על חברה ישראלית שלמה ששותקת? כל אלה יפי הנפש שנחשבים היום קשובים לצורכי הציבור וקשובים למציאות המודרנית, איפה הם היו בשדרות? איפה הם היו בגוש קטיף? איפה תורתם הייתה? איפה מנהיגותם הייתה? זה חשבון נוקב. ברגע שמנסים לייצר דגם שיש בו אמת מידה מוסרית, שיש בו חתירה לחיים על פי תורת אמת, ואחרים, בלי קשר לדעות עכשיו, נמצאים במצב שלא אכפת להם, החשבון לא צריך להיות של אנשי גוש קטיף. הוא צריך להיות למי ששתק, למי שהחריב, למי ששיתף פעולה, למי שבעצם נתן גיבוי. מערכת המשפט בישראל דממה. חוץ מלהוציא פקודות מאסר בלתי מוסריות בעליל, היא לא עשתה כלום באותה תקופה. מי שקורא את העתירות של כל מיני ארגונים לזכויות אדם, ב-15 שנים האחרונות, סביב מחבלים, סביב משפחותיהם, סביב חומרת העונש הקולקטיבי וכו' וכו', ורואה את התשובות של בגץ. איזה מאמץ להציל, למנוע פגיעה בערבים. איזה מאמץ השקיעו בקוד האתי של צה"ל. כמה סעיפים על הדמוקרטיה, ועל שוויות זכויות, ועל זכויות הפרט, ועל חביב אדם שברא בצלם אלוקים. לאן כל זה נעלם בלי להשאיר עקבות? שאתה רואה עתירות של החודש לפני חורבן גוש קטיף, אתה רואה את התשובות של בגץ, בלי קשר כרגע לימין ושמאל, בתחום המידות. כשדיברתי על החברה הישראלית, לא דיברתי על הנהגה. אם אני יושב באיזה מקום, ושומע על מצוקת הסדרות, ולא בא, זה לא קשור להנהגה בכלל.
אז אנחנו מדברים על התעוררות העממית.
על זה דיבר הנביא עמוס. שכשאין התעוררות עממית, הליקוי הוא אצל מי שלא מתעורר. אין ליקוי אצל מישהו שחי חיים, מנסה לחיות חיים אידיאליים. ולא הצליח ליצור מצב שכל הציבור ילך איתו. זה לא כישלון שלו. זה כישלון של הציבור, זה חשבון נפש של הציבור. ואז אומר לך חבר כנסת, לא, זה היה בכלל כישלון של ההתיישבות. את כל עוצמת חשבון הנפש, את כל עוצמת הבירור הנוקב, אתה מאבד ככה בציניות הזאת. וכל לעמוד מול הרי ולהגיד, רגע, במובן המוסרי איפה טעיתי? כן. ברור, הם גם נבנים. אי אפשר לעצור את המדינה הזאת. יש היום ספרים של מאות עמודים שמסתובבים, ספרים של אקדמיים, איך להציל את הצבא מההשתלטות של הציונות הדתית. מי שחושב שהוא גמר את הדיון בגוש קטיף, הוא מרמה את עצמו. זה פחד שעובר את כל הגבולות. אתה חושב, פתאום איזה מסירות נפש שנשים תופנה בזמר, בצבא, במסגרת שוויון נשים, זה מעניין מישהו. זה ליצור סירובי פקודה, זה ליצור הדחה מקוסינים, זה להגיד לחבר'ה התורניים, חבר'ה, אין לכם מה לעשות בצבא. ואז נשתחרר מהפחד הזה. את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. את שינוי פניה של החברה הישראלית אי אפשר לעצור. זה צמאון של עם ישראל. צריך לעשות אותו בענווה, צריך לעשות אותו בהדרגה, צריך לעשות אותו בכנות, צריך לנקות את הבגדים לפני כן. צריך להיות כל הזמן קשובים לעולם המידות, בוודאי.
במובן הזה, בשיטת הראי, הבירור הוא פנימי, של הציונות הדתית עם עצמה.
לא רק. לא רק, גם אנשים עם ערכים, שלא מזוהים חיצונית עם התנהגות כזאת או אחרת, יכולים לשאול את עצמם, מה הפחד הזה? יכולים לשאול. גם אדם שהוא לכאורה לא מ... תומכי הרב שמואל אליהו לבחירות לרבנות הראשית, יכול לשאול את עצמו איך אני יוצר את היועץ המשפטי הזה? איך אני מגיב? זה לא חייב להיות דווקא זיהוי בעולם של דעות עם דפוסים מסוימים. יש דברים מתוקנים, יש דברים בסיסיים מבחינה מוסרית, צריך להצביע עליהם. גם בית המשפט לא היה ברור לו שהציבור יעיף אותו מכל המדרגות על ההתנהגות שלו, הוא היה חושב 10 פעמים על הפסקים שלו. אבל כיוון שהכל עובר בדממה, גם המערכות האלה. מה זה שיטת האתרוג? מה זה תקשורת שלמה שחודשים על גבי חודשים לא עושה את תפקידה? עכשיו, כל פעם שיציע מישהו חוק, זה לא צריך להיות דווקא מישהו מגוש קטיף, זה יכול להיות חבר כנסת יריב לוין. משהו שמגביל קצת את הוצאת הדיבה של התקשורת. משהו שקצת מגביל את האלילות של השופטים, ישר הוא פוגע בדמוקרטיה. אתם עצמכם הרסתם את הדמוקרטיה. נתתם לתהליך כזה לקרות, בשיטה הזאת של האתרוג. אז השקר מתגלה מתוכו. זה לא בשאלה בכלל מי צודק. השאלה אם למערכת המשפט יש תוקף מוסרי או לא, זה תלוי בהתנהגות שלה. זה לא תלוי בביקורת עליה. השאלה אם יש אמון לציבור בתקשורת או לא, היא שאלה של אמון. אם אין, עזרו אמצעי מלאכותי. כן.
אני מדבר קודם על הפחד שיקחו את החיים. שהפחד הזה הוא גורם לחורבן. אני רוצה לשאול,
לכן אמרתי, ענווה, פשטות, חיבור לציבור, מסירות, נקיות, כנות. זה לא מתחיל מדרישות. זה לא מתחיל מאיזשהו ביטוי שאתה אומר, יש מודל, הוא המופת, תבוא להשתחוות לו. זה לא קשור בכלל לאמירות חיצוניות. מי שחי את החיים שלו באמת, ועל פיהם בונה את עולמו המוסרי, מה הבריאות אומרות עליו? אשרי פלוני שלמד תורה. אשרי התורה שלמד את תורה. זה מה שאומר הנביא ירמיהו. למה רחקתם ממני? אני הרי סוד החיים שלכם. סוד החופש שלכם. סוד המוסר שלכם. למה ברחתם? ולאן ברחתם? לחצוב בורות נשברים שלא יכילו המים? מה הלך פה בארץ בשנות ה-50? אחרי שהמדינה קמה. מה הייתה הסגידה הזאת לסטלין? לרוסיה אכזרית? עד שיצאו מהחלום הזה. זה בורות נשברים. ומתגלים כנשברים. אבל אם מה שאתה מציב מול זה, זה חיצוניות, זה כוחניות, זה גאווה, זה התנשאות, זה בגדים לא נקיים, אז אתה חלק מהגורמים לכך שיש פחד מזה, נכון? אתה רוצה מדינת ישראל על פי ההלכה. תגיד לי, מה זה הלכה? סעיף ראשון. כשרות. שבת. לא. סעיף ראשון זה כיבוד הורים. בסדר, בוא נדבר. סעיף שני, חסד. לא תעמוד אדם רעך. זה שאלה איך זה בנו אצלנו. לכן הגמרא אומרת שלא בכו בתורה תחילה. כל עוד הצד האנושי הוא המוביל, והתורה וערכיה מגויסים לטובת הצד האנושי, לא עשינו כלום. עשינו חורבן. כתוצאה מזה צריך לעשות סיבוב שלם של 2,000 שנות גלות. עד שנתנקה ברמה המינימלית ונוכל לחזור. וכשאנחנו חוזרים, אומר הרב קוק פה פסקה 9, מקובלים אנו. זה לא מחייב שהוא היה הרב קוק בשיטת הארי או שיטת הרמק. מקובלים הכוונה מסורת של חז"ל. שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל בפרק שתחילת התחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. זה לא רק תיאורי מקומות, כתובות וזמנים. זה גם הנושא. בנושא שנקרא ארץ ישראל, בנושא שנקרא ישראל, בנושא שנקרא תחייה, תהיה מרידה רוחנית. איך זה יצמח? השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה. זה המפתח. אם תמצא מפתח כזה אצל דתיים, אז הם הנושא של הפסקה. תמצא כזה אצל חילונים, הם הנושא. תמצא גם וגם, אז בוא תתחיל להתרכז בנושא. ולא בקבוצות. ולא באנשים. מה האפיון של שווה גשמית שתבוא לחלק מאומה? שידמו שכבר באו למטרתם כולה. לא צריך לתקן. לא צריך להעמיד שום חזון ערכי. זה יקטין את הנשמה, את העיסוק בה. יבואו ימים אשר תאמר, אין בהם חפץ. הקלקולים המוסריים שיהיו כתוצאה מהקטנת הנשמה, יהיו דברים שאי אפשר יהיה לשאת אותם. השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל. זה כתב הרב קוק, הוא שכתב את מאמר הדור. הוא לא זכה דעתו. הוא לא ציפה את המציאות במעטפה ורודה. הוא דיבר על נשמה, הוא דיבר על פוטנציאל, הוא דיבר על חבלי משיח, אבל לא בשום אופן הסכמה לקלקולים. עד אשר יבוא שר ויהפוך מהפכה. מתי הוא יהיה? לא יודע. מי יעשה אותו? לא יודע. איך הוא יהיה בפועל? לא יודע. יבוא שר, יהפוך מהפכה. וראה אז בעליל, באופן הכי ברור, הכי חד, הכי בהיר, למרות כל הפחדים, כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמי. לא בשום דבר החשבי שמוצא חן בעיני קנה מידה אנושי. שם אין חוסן ישראל. חוסן ישראל הוא בקודש עולמי. באור השם ותורתו. אומר הרב קוק, אם זה יתחיל בתורה, ושוב נשכח את אור השם, ושוב נשכח את אור הנותן האלוקי, את המברכים בתורה התחילה, לא תיקנו את החורבן. היא שאלה ממעלות עם שורש הקלקול. הוא בדעות או מידות. האופן הבסיסי הוא במידות. הוא מתפתח לעולם של דעות. יש סיכוי שאם לאדם יבררו מושגים מצד תוכנם האמיתי, יוכלו להשיב את נפשם, יוכלו לתקן את מידותיהם. יש סיכוי שאם לאדם ירצו, ישאפו, יחתרו לתקן את מידותיהם, יוכלו גם לבנות עולם מתוקן של דעות. זה כל אדם, איך שההתפתחות שלו, צדדים שהם משנים את הנפש לטובה. אור השם ותורתו, חשק האורה הרוחנית. לא הידיעות, לא ההתלהבות שלך מעצמך, לא הסנבור שלך מעצמך. חשק האורה הרוחנית, הצמאון, איי השם. שהיא הגבורה הגמורה. חוסן ישראל בקודש עולמי. זה הכוח לשנות את החיים, לרומם אותם, לתאר אותם. היא הגבורה הגמורה מנצחת את כל העולמים וכל כוחותיהם. לא מנצחת במובן של מלחמה או-או, אלא כמו תזמורת, כמו מנצחת תזמורת. מארגנת בצורה נכונה את כל העולמים וכל כוחותיהם. הצורך למרידה זו, להדגשת יתר של השלווה הגשמית, היא נטייה לצד החומריות, שהיא באה אחרי הגלות, שמוכחת להיוולד בכללות האומה בצורה תקיפה אחר שעברו פרקי שנים רבות, שנאפסו לגמרי מכלל האומה הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית. ואז יש נטייה שהיא בעצם רוצה לאזן לחלוטין את אותה התרחקות מהחומר, ואז הנטייה הזאת תיוולד, תדרוך בזעם, תחולל סופות, והם הם חבלי משיח, שאיננו יודעים האם חבלי משיח כבר הגיעו לעוצמת הגללים שהבטיח לנו רב יוסף, האם זה הגיע לעוצמת הצל שהוא הבטיח לנו. ולעני יודעתי זה גם לא התפקיד שלנו. לא להיות חזאים של גללים. להיות מוכן להגיד על כל גלל ועל כל צל, יבוא ויזכה השבט בצל הגללים של החמו של המשיח. כי זה אומר שבתהליך של חבלי משיח יהיה מצב של סופות, של טלטלות, של ברורים נוקבים. תגיד אזכה, תצמח מתוך הברורים האלה. אל תיבהל מהם, אל תחלש מהם, אל תחפש לשבת בשלווה. אל תחפש לממש את ציפיותיך. הם חבלי משיח אשר יבשמו את העולם. לבשם את העולם. זה נשמע טוב, קבלי קצת, מאוד מתאים לנו, ביסום. חכה שנייה, רב קוק אומר עוד 3 מילים. יבשמו את העולם כולו על ידי מכאוביהם. אין לידה בלי חבלים, אין גאולה בלי חבלים, אין צמיחה של תיקון אמיתי בלי טלטלות. אין כאלה שיודעים אוטומטית מה צריך להיות מתוקן ורק דורשים את זה מאחרים. כולם נדרשים לעמל, לעבודה גדולה. הרצון הזה שחוסן ישראל יתגלה בקודש, הוא דורש הרבה עבודה. הוא דורש הרבה ברור, שכלי, מוסרי. הוא דורש הרבה מנהיגות אישית. הוא דורש לחץ מלמטה על מנהיגים כדי שיהיו קשובים באמת לפוטנציאל העצום של הציבור. כל זה ברורים. המשותף לכולם, לא עוסק האדם במילוי הציפיות שלו שהשלווה הגשמית תגיע סוף סוף. זה לא הנושא, לא בזה הוא מוטרד, לא על פי זה הוא שופט את העולם. שהוא ביטוי כזה בנבואת ירמיהו. אותה הביקורת של עזבו אותי מקור מים חיים, פסוק י"ג בפרק ב', ולמה? לחצוב להם בורות נשברים. אומר הנביא בכאב גדול, אומרים לעץ אבי אתה, ולאבן את ילידיתני. לוקחים כוחות אנושיים ואומרים, אתם המנהיגים שלנו, אתם המנהלים שלנו. ויהיה אלוהיך אשר עשית לך. יקומו אם יושיעוך בעת רעתך. דבר נורא, אומר הנביא ירמיהו, כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה. פיזור אדיר של כוחות, של כישרונות, ופעם הולכים ונוטים וסוטים ומשועבדים לכוח א' ופעם לכוח ב', זה לא נגמר. באיזשהו שלב מתחיל חשבון הנפש, מתחילות להיראות התוצאות השליליות. אולי בגלל זה מצרפים להפטרה את הפסוק מפרק ג', הלא מעטה, משלב החשבון, משלב הבירור, קראת לי אבי, אלוף נעורה יד. לקרוא לקדוש ברוך הוא מלך, זה עניין אחד. אשימות, זה אותו עניין. לקרוא לקדוש ברוך הוא אבי, זה החיים. אבל האם אני מקטין את אבא שלי לגובה העיניים שלי, אז החיים יהיו כפי רצוני. אם אני שם את אבא שלי למעלה ואני למטה, אז החיים יהיו כמו רצונו. אולי זה לא בכדי שההמשך מהפסוקים האלה זה כל מנח הגאולה. זה קריאה גדולה מאמינה של שובו בנים שובבים נאום השם. כי אנוכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם, אחד מאיר ושניים ממשפחה, והבאתי אתכם ציון. לא קל הפסוק הזה. הוא עוסק בלשון כפייה, לקיחה. כמו נבואת יחזקאל בפרק כ', בחמה שפוכה הם לא חלכם. הוא גם אומר שקיבוץ הגלויות הוא יהיה אחד מאיר ושניים משפחה. לא כולם יבואו. זה חלק מהמושג של לזכור את נותן התורה, שהוא רוצה שנחזור לארץ. הרי הוא השביע אותנו שבועות שלא נעלה בחומה, שלא נמרוד באומות. 2000 שנה אנחנו צמודי שבועות האלה. אבל כתוב בפסוק עד שתחפץ. לכן במסעות, יש פה מסע שנקרא חרדה, יש פה מסע שנקרא מקלות. אומר היה מהשילוח, רבו של רב צדוק מלובלין, הקדוש ברוך הוא בשלב מסוים יוליד חרדה בליבם, כדי שלא ימרדו, כדי שלא יעלו בחומה, ומשלב מסוים באילך יוליד תקיפות בליבם, לבל יחרדו. לזכור את נותן התורה, תעלה, הוא קורא לך לעלות. זה חלק מהבירור שעושה רב שלמה בריאדונסק בתפארת שלמה, על הפרשה הזאת. כשהוא אומר שהאיסורים בסוף מסעה, ולא תסוב נחלה, מדברים גם על כך שאסור לנו לעזוב את ירושלים, להחליש אותה, לאפשר שלטון זמני של אומות העולם כאן. ואז הוא מזכיר את הפסוקים שעוסקים בפרשת ניצבים, בפרק כ"ט בדברים. החורבן הנורא, גופרית ומלח שריפה כל ארצה. שם אומר אלוקים ואמר הדור האחרון, אומר רב שלמה בריאדונסק, מה זה הדור האחרון? יחסית למה? הוא אומר, כל הדורות כולם יראו את החורבן, את הגלות, ויכאבו. ושוב ישבו בתשעה באב, לציין את החיסרון העצום. יש דור אחד, שכשהוא רואה את החורבן, הוא אומר, עליי התיקון. עליי הבניין. אני לא משלים יותר עם הכאב ועם החורבן. אז סימן הדבר שדבר השם מניע אותו. הוא לא חייב להיות נראה חיצוני חסיד רדומסק. הוא לא חייב להיות נראה חיצונית כמו אלה שהם חושבים שאותם שבע מצוות מספקות את הקדוש ברוך הוא. הניצנוץ האלוקי שבתוכו לא מותנה בהסכמתו. לא מותנה באורח חייו. לא מותנה בשיוך החברתי, מפלגתי, רוחני שלו. בפנים, בפנים עמוק, הנשמה הישראלית, היא נמצאת בסער, במהפכה, היא רוצה שינוי. יש דברים שיש כאלה שיכולים לעשות אותם במישור הציבורי. כל אחד בחשבונו, כל אחד בתפקידו. אבל את השינוי בתוכנו, את השינוי בנפש, את העמדת העולם הנפשי המוסרי בבסיס, את החיפוש היה השם, את זה אנחנו יכולים לעשות. שלום לכולם, בשורות טובות, שבת שמחה וטובה, על הדרך חודש טוב.